אספו נתונים אודות מספר החרדים שהתגייסו לצהל, וזאת כדי לעמוד במכסות שהחוק קבע. מוזר, צהל מזייפים? נבדוק את זה. הלילה תאונה מחרידה בירושלים, נערה בת 19 נהרגה מפגיעת הרכבת הקלה סמוך לכניסה לעיר, וזה מזכיר לכולנו להיזהר. הרכבת מסתובבת ממש צמוד לנוסעים בתוך מרכז העיר, שימו לב. ראש הממשלה יוצא היום לפורטוגל לפגישות מדיניות, ככה בורח לרגעים אחדים, לשעות אחדות מהרעש הפוליטי כאן. עוד כמה עניינים איתנו, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב, אני מודה שכבר מהפתיחה שלך הצלחת לחדש לי משהו שבצהל מזייפים. זה אמור להדאיג את האזרח הקטן.
אני לא רוצה לומר שזה לא חדש, אבל אין לי הוכחות לכך.
אבל עצם הכותרת שהיא לא מופיעה בכותרות שלי, זה כבר גורם דאגה. אם מצבם מזייף דברים, אז מה יגידו האזרחים הפשוטים?
אבל אתה יודע, כל דבר צריך לבדוק לעומק. מה פירוש זייפו? אולי עשו איזשהו, אתה יודע מה, התאמת נתונים לפי קריטריונים כאלה ואחרים, ובעיני זה זה זיוף, בעיני אחר זה...
אולי אצל אנשים צבאיים קוראים לזה במרכאות שקר לבן.
עיגול פינות. לא, עיגול פינות.
או שקר ירוק.
שקר ירוק. לא, עיגול פינות זה שקר לבן.
לא יודע, זה בדיוק הנקודה שצריך כנראה לשמוע את התוכנית.
המוצר עולה 20 שקלים, 19.99, וזה בעצם 20, הרי עיגול פינות.
זה עיגול פינות.
אז עיגלו פינות, נו.
אז בואו נעגל, בואו נסגור את הפינה הזאת.
החדשות של 8 ודקה, אז הנה עגלנו פינות.
בתאונת דרכים בין אוטובוס למיניבוס שהראה הבוקר בכביש 2, סמוך לצומת רשפון, נפצעו 9 בני אדם באורך כאן, נסיבות התאונה נחקרות. נמשכת חקירת התאונה הקשה ביותר שהראה הלילה בירושלים, סמוך לתחנה המרכזית, בה נהרגה לאחר חצות צעירה בת 19 שנלכדה מסיבה לא ברורה מתחת לרכבת הקלה. 4 בני אדם שהיו עדים לתאונה פונו לבית החולים בשל חרדה. נעדכן כי נכון לעכשיו אין שינוי בהפעלת הרכבת הקלה, וחברת סיטיפס הודיעה על שיתוף פעולה מלא עם המשטרה בחקירת התאונה. בצהל נערכים לכל תרחיש אפשרי בגבול הצפון, לאחרונה נערכו באזור 4 תרגילים משמעותיים נגד האיומים של חיזבאללה ואיראן. כתבנו קובי פינקלר מציין כי שר הביטחון בנט יציר ביממה האחרונה בסיור בבסיס חיל האוויר, כי איראן מנסה להתבסס בסוריה, וישראל לא תקבל שכנים חדשים בגבולה. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום בפורטוגל עם שר החוץ האמריקני פומפאו, כך אישר הלילה רשמית הבית הלבן. הנשיא טראמפ הגיב על דוח החקירה שהוביל להליך הדחתו בקונגרס, ואמר כי אין בדוח כלום מלבד תסכול של הדמוקרטים. הלילה, היום, הטמפרטורות ללא שינוי, הלילה יעשה מעונן חלקית וייתכן גשם לפרקים, בעיקר בצפון הארץ. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א הבוקר ב-8:56, אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, שיהיה לנו בוקר שקט, עם בשורות טובות.
בוקר טוב.
להתראות, תודה. בצוות שלנו אבי גדלוביץ' העורך, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:03, עוד מעט העניינים הפוליטיים והאחרים, אבל נפתח בהתכונה לתאונה הקשה, המחרידה, מזעזעת בירושלים, נערה בת 19 שנהרגה לאחר חצות במפגיעת רכבת קלה במרכז ירושלים. בנצי לייזרוביץ', כתבנו לענייני משטרה, שלום.
בוקר טוב, שלום וברכה.
איך קורה דבר כזה?
לצערנו, אבל... מה שאנחנו יודעים כרגע, סמוך לשעה 12:15, התקבל דיווח על נערה שנפגעה מהרכבת הקלה. למקום הגיעו כוחות גדולים מאוד, גם של משטרה, מגן דוד אדום, איחוד הצלה, כיבוי במיוחד, שהחלו לטפל בה, הרבה לא היה מה לטפל בה. מה שאנחנו יודעים זה שככל הנראה, בין שפת המדרכה לקרון הרכבת, שם היא כנראה נפלה והרכבת עלתה עליה, ובעצם היא נמחצה מתחת לרכבת, כמובן שהיא נהרגה במקום לצערנו, לא היה הרבה מה לעשות שם. בשביל לחלץ את גופתה היה צורך להרים את הרכבת באוויר, בגלל שהמרחק, בוא נגיד הגובה, בין איפה שהמסילות לבין הרכבת היא נמוכה מאוד, ולקח הרבה מאוד זמן רק להרים את הרכבת ולחלץ את הגופה שלה. לאחר מכן כמו אנשי זקה שמורגלים לצערנו באירועים ובתאונות עמלו שם הרבה מאוד זמן עד השעות הקטנות של הלילה בשביל לטפל בכל מה שקשור לכבוד המת. המשטרה חוקרת עדיין את הנסיבות, בדיוק מה שהיה שם. אגב, אותה הרוגה הייתה שם יחד עם ארבעה מחברותיה, הם לקו בחרדה ופונו לבית החולים שערי צדק במצב קל, כאמור, תאונה מזעזעת. ובואו רק נציין, בצלאל, מאז שהחלה לפעול הרכבת הקלה בירושלים, תמיד דיברו עוד, אני חושב, עוד לפני שהתחילו בחלפים את הרכבת, שאין גדרות ואין פה, וזה דבר שיגבה קורבנות.
ככה זה בכל העולם, רכבות קלות במרכזי הערים, ככה זה.
נכון, בלי גדרות ולשום דבר. והרכבת שפועלת כבר כמה מספר שנים, לצערנו זו הרוגה הראשונה מהרכבת הקלה.
מפחיד ומזעזע, ואנחנו יודעים מי הרוגה?
עדיין לא ניתן לפרסם שם, אבל מאזור המרכז.
טוב, שיהיו בבשרות טובות, שימו לב כשאתם עוברים ליד רכבת, לא רק רכבת קלה, גם הרכבות הכבדות, לשים לב, להיזהר מאוד מאוד מאוד.
אין ספק, גם הרכבת הקלה, אגב, המהירות שלה היא לא כל כך גבוהה, הם לא נוסעים על מהירויות גבוהות, אבל...
כן, אבל גם אם היא צועדת במהירות של עשרה קמ"ש, ומישהו תקוע שם בין המסילה למדרכה, אין סיכוי לצאת מזה, זה...
נכון, זה נכון.
השם ירחם. טוב, שיהיו בשורות טובות. אמן ואמן.
בוקר טוב.
תודה, בנצי ליזרוביץ'. טוב, נעשה מעבר חד. אנחנו בעניינים הפוליטיים עכשיו. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן. שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
זה רושם שכולם עושים הכל כדי שהצד השני יהיה אשם בכך שהגענו לבחירות.
כן, אני חושב שהעניין האמיתי הוא לא מי אשם, העניין האמיתי הוא שאנחנו מתקרבים כל יום שחולף עוד ועוד למערכת בחירות שכולנו לא רוצים בה.
אז למה לא קצת להתגמש? נתניהו, אם אתם רוצים את ראשו, את כיסו, שילך הביתה, בסדר, לגיטימי בתחום הפוליטי. תנו לו חצי שנה, תנו לו לפרוש בכבוד בעוד חצי שנה, ממילא כתב האישום שהוגש עוד כפוף להסרת חסינות, ואי אפשר כרגע כי אין ועדת כנסת, ועד שתתכנס כנסת אחרי הקמת הממשלה הבאה. תנו לו את הכמה חודשים האלה, מה... למה התעקשות הזה?
כן, זו מרית עין, ולצערי אתה נופל בה כמו רבים אחרים וטובים. נתניהו לא הגיע למשא ומתן, נתניהו הגיע למעין מצגת כזו שנועדה לייצר תדמית של משא ומתן, בעוד בני גנץ יורד בדרכו חזרה למכונית, כבר פורסמה הודעת הליכוד שהוכנה מבעוד מועד ורק מוכיחה שלא הייתה פה באמת כוונה
למשא ומתן. הם מכחישים, הם מכחישים, בואו, זה ארבע שורות שקל לכתוב בשתי דקות, זה לא...
כן, לא, המהות היא שנתניהו רוצה בחירות, יש לו אינטרס בבחירות, הוא היחידי, דרך אגב, במדינת ישראל, שמושך לשם בכל הכוח. נתניהו לא הציג מתווה של פשרה, זה הכל ספינים וסיפורים שמנסים לפזר מסביב, אין הצעה רשמית של הליכוד שמדברת על פשרה.
אז מה, כל דוברי הליכוד משקרים אותנו?
הם לא משקרים, הם מוסרים כל מיני מסרים שהם מקבלים דרך מסך ישן שנתניהו מפזר. העובדה היא שנתניהו...
תשמע, זאב אלקין, קוראים לו זאב אלקין, הוא לא בנימין נתניהו. הוא נפגש גם כן עם נציגי כחול לבן, ראש צוות המסע ומתן, אחד מראשי צוות המסע ומתן של הימין. הוא אומר מפורש, הצענו להם מתווה כזה ומתווה אחר, והם דוחים אותו ולא רוצים ולא מעוניינים. אני לא חושב שהשר אלקין, לא רק כשר, אלא כאדם, משקר אותנו. אז הציעו לכם כנראה כן הצעות, ואתם לא מוכנים להם.
אני חלילה לא מטיל דופי כהוא זה בשר אלקין. המשא ומתן סובב אך ורק סביב אינטרסים של בן אדם אחד, ולכן הוא לא באמת משא ומתן. אנחנו ניגשנו לתהליך הזה, כשבידינו הניצחון בבחירות, ובידינו הרצון שאיבנו אותו כבר מאז הקמתנו לממשלת אחדות, הליכוד נעלו את עצמם שוב, אסטרטגיה של נתניהו.
איך אתם משתמשים באמירה הזו של ניצחנו בבחירות, כשחודשיים מאז לא הקמתם ממשלה, כלומר לא ניצחתם, אולי קיבלתם מנדט אחד יותר מהליכוד, אבל זה לא נקרא ניצחון, עם כל הכבוד.
אנחנו המפלגה הגדולה בכנסת, ואנחנו מציעים לליכוד לבוא ולדבר איתנו כשווים אל שווים, שתי מפלגות שצריכות לסכם ביניהן את קווי היסוד של ממשלת אחדות שתיטיב עם כל אזרחי ישראל. נתניהו נעל את הליכוד גם לקדנציה שקשורה באינטרסים האישיים שלו, וגם לבלוק שאנחנו מכבדים אותו, אבל בסדר העניינים הרצוי, קודם כל סכום בין הליכוד.
שים את הבלוק בצד, כי הרי אם נתניהו זז הצידה ובא מישהו אחר במקומו, עם כל הבלוק אתם מקבלים את הבלוק כמו שהוא, בלי שום פיקפוק. אז שים את הבלוק בצד. העניין הוא נתניהו, אישית.
אני חושב שאתה מניח פה הנחה שהיא לא נכונה. אנחנו אומרים כל הזמן שקווי היסוד יהיו כאלה שיטפלו בצרכים של כלל אזרחי מדינת ישראל. מי מהמפלגות שירצו להצטרף לממשלה הזו יתקבלו בברכה.
מה זה אומר כלל אזרחי ישראל? מה זה אומר כלל אזרחי ישראל? בריאות, רווחה?
בריאות, רווחה, עניינים אזרחיים, עניינים ביטחוניים, ענייני חוץ ועניינים כלכלה.
מה זה עניינים אזרחיים?
ענייני דת ומדינה, מדיניות של חייבת לחיות, מדיניות שתומכת באפשרות
של שינוי סטטוס קוו לעומת מה שקורה היום.
אני לא יודע אם צריך לשנות, אנחנו רואים שינויים ושינויים.
אם לא צריך לשנות, אז מה יש לשנות? אתה אומר צריך לשנות עניינים אזרחיים שקשורים לדת ומדינה. אז זה נקרא לשנות.
תראה, במקומות שבהם צריכים לאגן בצורה מפורשת את השינויים שמתחוללים לנגד עינינו, אז כנראה שכן.
כמו מה?
צריך לדבר על פשרות.
חבר הכנסת טיזר שם, מה אתה מתכוון?
אנחנו מדברים למשל התחבורה הציבורית בשבת במקומות שלא יפריעו לאורך החיים של האנשים שגרים שם, כלומר חלילה לא בשכונות חרדיות, גם לא בשכונות דתיות אחרות, אבל כן במקומות שבהם יש ציבור חילוני גדול שזקוק לנסיעות האלו בשבת מסיבות שונות. דוגמה לדבר שאנחנו רוצים אכן לאגן ולמסד במדינת ישראל לטובת כלל אזרחי המדינה. אנחנו מדברים על חוק הגיוס במתווה דומה למה שהמפלגות החרדיות כבר הסכימו לו בעבר, כך שאני חושב שזה יעבור בלי בעיות מיוחדות. אנחנו מדברים על טיפול במונופול של הרבנות הראשית, אני חושב שגם שם המפלגות החרדיות יכולות להבין ולקבל. יש דברים רבים שנראים לנו שיכולים להיטיב עם כלל האזרחים בלי לפגוע בציפור נפשם של
כל מה שאמרת עכשיו, כל מה שאמרת עכשיו, חוץ מחוק הגיוס, אם זה בדומה למה שחרדים הסכימו בעבר, אני שם את זה לרגע בצד, תחבורה ציבורית בשבת, מונופול, המרכאות של המונופול של הרבנות הראשית, מונופול שנקבע על ידי מייסדי המדינה, דוד בן גוריון נתן את המונופול הזה, זה שינוי הסטטוס קוו, זה להרע עם הציבור, לא ציבור החרדי, עם העם היהודי בארץ ישראל, זה שינוי סטטוס קוו, אז אתם כבר באים מראש ויורים את החץ, ואז מסמנים עיגול, אלה קווי היסוד, מי שרוצה יצטרף, אבל אנחנו לא אומרים לחרדים אל תבואו.
תראה, יש פה משא ומתן פוליטי בין צדדים שונים עם אינטרסים שונים, ואתה מעלה נקודה מעניינת איך מסמנים את המטרה שאליה רוצים להגיע. המטרה שלנו היא ממשלת אחדות ליברלית, דרך אגב מדינת ישראל מוגדרת כמדינה ליברלית.
לא, לא נכון. היא מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, והמילה יהודית מכילה בתוכה הרבה נושאים יהודים. ליברלים זה בכל מדינות המערב, לא במדינת ישראל. אני לא חי במדינה ליברלית, אני חי במדינה עם כללים, עם חוקים, לא מדינת הלכה, אבל מדינה יהודית בבסיס שלה, נישואים וגירושין על פי ההלכה, כשרות, תחבורה ציבורית בפרהסיה של מדינת ישראל, לטעמי, כאדם חרדי, לא צריכה לפעול. מי שרוצה לנסוע באופן פרטי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא המדינה צריכה להפעיל את הדברים האלה.
ואני מכבד את דעתך, מצד שני בוא תכבד את זה שיש לי דעה אחרת. אני יהודי.
את הדעה שלך אני מכבד, אבל אני מתווכח איתך על המהות.
כן. לא, המהות היא, תשמע, המהות היא באמת נושא שיש לדבר עליו, ולכן אנחנו חושבים שקווי היסוד של הממשלה צריכים לטפל בנושאים כאלה, והנה, אתה רואה, זה הדיון שצריך להתקיים בינינו, לבין הליכוד, דרך אגב, גם לבינינו, לבין מסגרות אחרות, ולא האם נתניהו חסין או לא חסין, ולא האם נתניהו הוא 6 חודשים או 12 חודשים.
אוקיי,
הנה, דיברנו על הנושאים המהותיים שמעניינים את אזרחי מדינת ישראל.
והנה, הנושאים המהותיים האלה, את הליכוד לא מעניין, כי הם לא חושבים כמוכם.
זה שזה לא מעניין אותם, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהליכוד שבוי באינטרסים שבן אדם אחד, אני שומע את זה מהם, גם אתה שומע את זה מאנשי הליכוד, זה לא שאני המצאתי את זה. כל הנושא הזה שסביבו אנחנו סובבים, הגורל האישי של בן אדם אחד שכרגע חשוד בכתבי אישום חמורים וצריך לתת את דינו בבית משפט, כל הנושא הזה צריך היה מזמן ללכת הצידה ולפנות את דרכו למסע ומתן רציני בין פוליטיקאים שרוצים לטפל בצרכים של אזרחי מדינת ישראל וכל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו תקועים על איזושהי הערכה או באיזשהו קיבעון שאומר חייבים לטפל באינטרסים האישיים של מר נתניהו, כי זה הדבר החשוב למדינת ישראל. זה לא. הדברים שאתה ואני דיברנו עליהם הרגע, הם דוגמה לנושאים המהותיים, ויש גם כלכלה, ויש גם חינוך, ויש ביטחון, ויש דברים רבים אחרים על סדר היום.
טוב, באמת, תסיימו לתקן, לא משנה אם תהיו בממשלה או לא תהיו, או לא תקימו בממשלה, יש הרבה דברים במדינה הזו שצריך לתקן, עד שנוגעים בנושאי דת ומדינה, הרבה מאוד מאוד נושאים, ואתה יודע, טוב מאוד, בנושאי כלכלה, רווחה, בריאות, חינוך ילדי ישראל,
בתשתיות,
הרשימה ארוכה, תגיעו לדת ומדינה בסוף בסוף, כשהכל יהיה מתוקן, כשתהיה כאן מדינה מתוקנת.
הלוואי, ואני בעד מדינה מתוקנת, לטובת כל אזרחיה.
טוב, תגיד, מה אתה חושב על אביגדור ליברמן, חבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן?
אני חושב שהוא אחד הדמויות המרתקות בפוליטיקה הישראלית, וכמוני, כמו כל אחד אחר, אני לא יודע בדיוק מה הכוונות שלו ולאן הוא רוצה ללכת. הוא הפך להיות דמות בעלת השפעה רבה בפוליטיקה הישראלית.
איזו השפעה? בכך שהוא לא מקדם אותנו לשום מקום. זה לא השפעה, זה השפעה לא לטובה, אלא לרע.
אני חושב ש... אתה יודע, אני לא רוצה לשפוט. אביגדור ליברמן יצר סיטואציה שבה הלכנו לבחירות חדשות כתוצאה מאי הסכמות בינו לבין ראש הממשלה בבחירות אפריל. אנחנו נמצאים היום במצב שגם יש חלק גדול מההחלטות שנתנות בעצם נתנות בידיים שלו, ירצה, יקרה כך, ירצה, יקרה משהו אחר. ההליכה שלנו לבחירות או לממשלה ימנית צרה, גם כן נתונה בידיו של ליברמן, ואני מעריך שהוא יעשה את הדבר הנכון, אבל קשה לי לשפוט.
חבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה ויום טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו לעניינים המשפטיים שגם מעסיקים אותנו בצמוד לפוליטיקה. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, תיקי נתניהו, הכתב האישום, בטח קראת אותו, ראית את רשימת 333 העדים, זה אומר שאגב משפט של 6-7-8 שנים, או שהמספר לא מחייב?
חכה, שכחת את רשימת עדי ההגנה.
לכמה נגיע שם?
תראה, אני לא עורך דין שלו, אבל אני חושב שהוא צריך להזמין הרבה מאוד עדים מהכנסת ומשרים לשעבר, כדי להוכיח שגם הם נהנו משירותי העיתונות והתקשורת.
טוב, אגב, חלק גדול מהרשימה זה עשרות חוקרי משטרה, מספיק שאחד אמר לו בוקר טוב, הוא נכלל ברשימה הזו.
נכון.
ולא בהכרח שכולם יעלו להעיד, אתה יודע, גם אם יעידו...
איך אתה יודע?
גם אם כן, לפעמים זה חוקרים שעשו משהו טכני בחקירה, ואיזו פעולת חקירה עשית ואיך הגעת אליה, החקירה קצרה והמשך.
אוקיי. אתה יודע מה זה לאתר 333 איש, עם שלושה שופטים, עם הסנגורים.
ועם לא זמנים של כל אחד מ-333.
בוודאי.
וחלקם שרים ופוליטיקאים.
סגולה על עריכות ימים.
אוקיי, ויש שם גם כן, נהדרים מהרשימה הזו, גורמים רגולטורים שלא באו בכלל להעיד בתיקי בזק וואלה. בתיקי בזק, סליחה.
אני לא יודע, אני לא יודע מי מגורמים, ובאת זה שיקול דעת של הפרקליטות, אני לא נכנס בנעליה. אז יכול להיות...
אבל ההגנה יכולה להזמין אותם?
בוודאי, יש לי לא. כל אדם שהמדינה לא מזמינה כעד, אפשר להזמין אותו כהגנה?
טוב, יש עד אחד מסקרן ברשימה הזו.
נו.
עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה. האם מדובר בתרגיל של הפרקליטות למנוע ממנו לייצג את ראש הממשלה? כי... משהו פה סותר, אפשר להשים אותו בשיבוש הליכי משפט.
תשמע, א', לא ידעתי, זה באמת, אתה מחדש לי, מבחינה משפטית הוראה זה באמת לכאורה נראה כתרגיל, אבל אפשר לפתור אותו בדרך קלה מאוד. בית המשפט יכול להתיר לו להעיד, ואחר כך להמשיך לייצג. עכשיו, יש לו חובת סודיות לפי פקודת הראיות. מה ירצו להוציא ממנו? אני לא יודע. הוא יגיד, רבותיי, כל דבר שקשור לנתניהו, יש לי חובת נאמנות וסודיות, האם מרשי משחרר אותי מזה?
אני אגב מעריך... אני מעריך
אגב
שזימונו כעד הוא על בטח ייעוץ משפטי שהעניק לנתניהו בחדר...
אסור, אסור, זה חיסיון, קלאסי.
כן, אם נתניהו בא ושואל אותו למשל, מותר לי לקבל מתנה מפלוני, והוא אומר לו משפטית, מותר לך?
אז זה תלוי ביחסים שבין נתניהו לעורך הדין. אם נתניהו משחרר אותו מחובת החיסיון, החיסיון הוא של הלקוח, לא של עורך הדין.
אוקיי.
עכשיו, הקליינט יכול להגיד, אני משחרר אותך, תגיד כל מה שצריך. תגיד את האמת, חס וחלילה לא לומר דברים אחרים. או אני לא משחרר אותך. אז הוא עלה על דוכן העדים, אומר, רבותיי, יש לי זכות, יש לי חיסיון לפי פקודת הראיות, אני לא יכול לדבר.
טוב, לא אתה צריך לקבל החלטות היום, ועומדות כמה שאלות, כמו למשל, מי מוסמך למנות בתקופה הזו ממלא מקום לפרקליט המדינה? החוק קובע שהממשלה תמנה, כלומר, שר המשפטים מביא לממשלה.
ראש הממשלה.
ראש הממשלה לא, כתוב הממשלה.
לא, השר לפי דעתי, אם אני זוכר נכון, זה השר.
הממשלה צריכה לאשר, ומן הסתם השר הממונה מביא את שמו לישיבת הממשלה שתאשר, אבל הממשלה בכל אופן. בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר לו, אתה לא יכול לקבוע מי יהיה ממלא מקום פרקליט המדינה, ממלא מקום, לשלושה חודשים, לא מינוי קבוע.
אבל לא נכון, לא צריך, אם אני זוכר נכון, אני מסתכל תוך כדי שיחה איתך, אני לא מוצא את הסעיף כרגע, השר הממונה לא צריך אישור הממשלה בכלל. אין מעמד ליועץ המשפטי.
אין לו שום מעמד.
לא, מי שכן, זה ראש הנציבות של שירות המדינה, שאיתו צריך השר להתייעץ.
אני תוך כדי גם מחפש, אני גם מחפש את הסעיף בחוק.
או 34, או תסתכל לחוק יסוד הממשלה.
הנה סעיף החוק.
23 א', אולי?
תוך כדי
דיבור. לא, זה איפה, ניגוד העניינים.
הטלת תפקיד באופן זמני, סעיף 23 א'.
אתה רואה?
נתפנתה משרתו של נושא משרה או נבצר ממנו להשתמש בסמכותו, רשאי השר שעם משרדו נמנה את המשרה בהתייעצות עם נציב השירות להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד לתקופה של שלושה חודשים. השר רשאי להאריך את התקופה וכו'. והוא רשאי גם כן, בהסכמת הנציב והיועץ המשפטי, להודיע לממשלה על הארכת תקופה, טוב, די אם זה עובר את השישה החודשים. כלומר, הממשלה ולא היועץ המשפטי, פשוט מאוד. בא היועץ המשפטי ואומר, לא, אני קובע.
לא, אז מה אמר? עכשיו, אם אני כשופט הייתי שואל אותו, סליחה, כבוד היועץ המשפטי, מה, מקור סמכותך, כך לומר?
מקור סמכותו אולי, ברגע שבגץ קבע שהיועץ המשפטי לממשלה הוא המוסמך הבלעדי לפרש את החוק, אולי מהכוח הזה?
אז מה? א', הבגץ, אם בגץ כתב ככה, אז הוא טעה לגמרי. שזה לא תפקידו של היועץ המשפטי לפרש את החוק, תפקידו לייעץ. מי שמפרש זה בית המשפט. אני יודע, אני מכיר את פסק הדין שהיועץ המשפטי כביכול יכול לחסום שרים, זה פסק דין בלתי חוקי, בלתי הגיוני, שנוגד כל תפיסת עולם דמוקרטית. אבל עזוב את זה כרגע. אבל זה לא מקנה, גם אם מה שאתה אומר זה נכון, זה לא מקנה לו סמכות, סליחה. הוא בא ואומר, אתה יודע מה אני תמיד אומר כששופט, אומרים לי, בואי ליועץ המשפטי והצביע, אני עשיתי כמה פעמים טעויות וזיקיתי אנשים שהיועץ המשפטי חשב שהם אשמים. מה, משהו נוראי, בית משפט טעה, אתה יודע.
בקיצור, שר המשפטים מוכן לעשות מה שהוא רוצה, אבל מה שיקרה בסוף, שכל המועמדים שלו מתוך משרד המשפטים הרי לא ירצו להתמנות, כי לא ירצו לריב עם מנדלבליט שעוד נשאר בתפקיד, ואוחנה אולי הולך הביתה עוד מעט.
נו.
ושם הוא יתקע בקשיים, יתקל בקשיים, אף אחד לא ירצה להתמנות.
יכול להיות, אלא יכול להיות, אז לא ירצו, כן. לא צריך, נו, אז מה, זה
יקחו. אבל הוא צריך להפעיל את הסמכות שלו, אתה אומר, בלי לחשוש בכלום.
אבל סליחה, אני לא יודע, אם אתם הולכים לפי החוק, לך כל הדרך, אתה רוצה ללכת לפי משהו שהסחבקים של החבר'ה? בבקשה, אז בוא לך לפי החבר'ה.
אולי...
אני לא מבין, אין מסגרת חוקית, זה לא מחייב. איפה אנחנו חיים? איפה היועץ המשפטי חי? איפה יש לו סמכות לבלום? אני לא מבין את זה.
תשמע, יש פה התנגשות מאוד משמעותית, השופט בדימוס אהרן פיינשטיין, בין החוק... ומי שכתב את החוק, או מי שאישר את החוק, שזה הפוליטיקאים, לבין מערכת אכיפת החוק.
נכון.
ההתנגשות הזו היא לא בלתי נמנעת, אנחנו בתוך תהליך של התנגשות משמעותית.
נכון.
איך פותרים את הפלונטר הזה?
רק על ידי הכנסת. לכנסת הפתרון באופן קל ביותר.
שמה היא, מה היא צריכה לעשות? לא שהיא יכולה עכשיו, מה היא צריכה לעשות?
נורא פשוט, אני שנים צועק את זה, להגדיר סמכויות של היועץ המשפטי, ולהגדיר סמכויות של בית המשפט, ובעיקר של בג"ץ.
להגביל או להגדיל?
להגדיר. לא אוקיי. להגביל, אני אומר להגדיר, בדלת יוד רייש. אם תגדיר את הסמכויות של בג"ץ, תן לך רק דוגמה אחת למחשבה, לך ולמאזינים. כאשר הממשלה מודיעה לבית המשפט, פה אחד, לצורך העניין, כשנושא מסוים בעתירה הוא פוליטי, אז בית המשפט לא ידון בעניין, בית המשפט יכבד את זה. בארצות הברית שהנשיא מודיע לסופרים קורט, לבית המשפט העליון, שהנושא הוא פוליטי-מדיני, הם לא דנים בו. דוגמה אחת נורא פשוטה. ומה שאני טוען שנים, אני לא מבין את בית המשפט העליון בכל הכבוד, באמת עם הרבה כבוד, למה הם לא מעוניינים שתהיה הגדרת סמכויות שלהם? היום הם משתמשים בסעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שמותר להם לעשות למען הצדק הכל. סליחה, יש שם אסיף משנה
טוב, אחד. טוב, אני אחזיר אותך 30 שנה לאחור, 25 שנה, התהליך שהחל כאן אהרון ברק.
נכון, נורא והיום. נורא והיום, אני נגדו באופן גלוי, ואני גם אמרתי לו, כל המהפכה החוקתית היא לא מהפכה, זה יצר אנדרלמוסיה לא נורמלית, עם שימוש במונחים שאף אחד לא מבין אותם, חוץ מהשופטים עצמם. סבירות ומידתיות. שמע, אני התחלתי ללמוד בשנות ה-60, הדברים האלה לא היו בכלל. בית המשפט לא התערב בעניינים פוליטיים. הם הבינו שיש מגבלות ולא דנו בהם.
הוא עדיין הסמכות הבחירה של מערכת המשפט היום? כלומר, שופטים פוחדים לקבל החלטות בניגוד להשקפת עולמו עד היום?
תראה, כנראה שכן, כנראה שבמידה רבה כן, שכל התורה הזאת שלו, של, אתה יודע, של בית המשפט הכל שפיט, וכל למרות שהוא הכחיש, הוא אמר את זה, היא גם נעימה לשופטים, מפני שיש להם סמכות והם יכולים להחליט בכל דבר כמעט. צריך שהכנסת תתעשת ותאמר, רבותיי, בואו נגדיר אחד ולתמיד מה התפקיד של היועץ המשפטי שלא מוגדר היום, אלא בית המשפט מגדיר את תפקיד היועץ המשפטי, דבר שהוא לא נשמע לעולם בשום מדינה מודרנית, ובואו נגדיר את הסמכויות של בג"ץ, מתי מותר להתערב ומתי לא. תראה שאז הכל יותר שקט. דבר נוסף שצריך לעשות, ואני טוען את זה גם כן המון שנים, להגביל את אורך פסקי הדין. אני
טוב,
תמיד כתבתי
כבר...
מה, למה? אני כתבתי
כן, בספרי... לא, זה כבר נושא, כן, נושא אחר אמנם.
נכון, לא, זה לא נושא אחר.
זה יקצר הרבה תהליכים של תיקים.
לא, זו תחושה של אני כותב משמע אני קיים, ואז גולשים לדברים שלא יאומנו ואסור שיעשו, וזה נפח להיות אמרת אגב שהופכים אותה לחלק.
כן, הסכמנו אגב את ברק ואת האקטיביזם, המהפכה שהוא עשה, נכון? אני לא אכנס לזה עכשיו בגלל, בגלל קוצר הזמן, אבל הלכת הפרופים למי שמכיר בנושאים של חוזים עסקיים,
קיבל,
ביטלו אותה, שופטים שטיין וגרוסקופ. כן. תחילתו של כן. שינוי, ככה אנחנו רואים. השופט בדימוס אהרן פיינשטיין, נעמת לנו מאוד, תודה רבה.
תודה, יום טוב.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
אני רוצה להמליץ לכם על מלכה השקעות, החברה האמינה והמקצועית למעלה מעשור שמציעה לכם קרקע בפרדס חנה קרקור, צמודה לשטח ענק שאופשר בשנה האחרונה, וחלקה צבוע בצהוב בסכום של 119,000 שקלים. תזכרו, פוטנציאל להפשרה בכל רגע נתון. אני ממליץ לכם לחייק עכשיו לכוכבית 5751 ולקבל פרטים. כוכבית 5751. מלכה השקעות. מבחינתי, כבר יש לכם בית טוב.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין לתוכנית, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נסקפה טייסטרס צ'וייס. נסקפה טייסטרס צ'וייס. תהנו מהרגע שלכם.
בשביל להתפרנס חשוב להיות בר מזל, אבל הכי חשוב ללמוד בבר אילן. הצטרפו עכשיו למכינות למגוון תארים מבוקשים בקמפוס החרדי בבר אילן, ותיהנו מעדיפות בשוק העבודה ומפרנסה גבוהה ויציבה. לפרטים 077-275-3098.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הבוקר הזה התחיל כמו כל יום. רכבתי על האופניים בפארק, ואז...
בכל רגע ובכל גיל אפשר להפוך לסיעודי. לאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים, דואגים לעתיד ולשקט שלכם. למידע ולהצטרפות חייגו כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת.
עוד לא התקדמת לגלקסי S10? שבוע אחרון למבצע הגדול של הדרן. גם הנחה של 500 שקלים וגם גיפט קארט של 400 שקלים. חייג לפני שיגמר. כוכבית 8097. בחשרות בדין צדק בני ברק לסוחי פנסה. כוכבית 8097.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019 תענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית
019, יש מי לדבר. יש לכם קטם? לסנו יש את הסנגור המושלם. סנו אוקסיג'ן, היחיד שנלחם בחוזקה בקטמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן למכונת הכביסה או ישירות על הקטם, החמצן הפעיל מפרק את הקטמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
הוא בעל חסד או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים, מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133. 073-222-1133.
לראשונה מוצש חי במופע ענק עם כוכב הזמר החסידי מארצות הברית מורדכי שפירא בהשתתפות אבישי אשל, יוני שלמה ובליווי מאסטרו יוני אליאב. האירוע יתקיים אם ירצה השם במוצש וישלח ט"ז בכסלו באולם הדודאים רחוב הירקון 57 בני ברק החל משעה 9 בהנחיית מנחם טוקר. כרטיסים ב-30 שקלים בלבד באתר טיק צ'אק או בטלפון 03-794-5081. האירוע לגברים בלבד. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו, מה רוצה אביגדור ליברמן? שאלה ששאלנו כאן הרבה מאוד פעמים, ומן הסתם עוד נשאל. אז הבוקר אנחנו נשאל את השאלה הזו, את חבר הכנסת לשעבר מישראל ביתנו, רוברט אילטוב, שלום לך.
בוקר טוב.
יש לך תשובה?
אני חושב שלאף אחד אין תשובה, ואולי אפילו לאביגדור ליברמן.
כלומר, הוא חיים היד לפה בלי שום תוכנית עבודה מסודרת?
לא, אני חושב שיש לו כמה תרחישים, זה לא שאין לו, אבל אין תשובה ברורה, כי כל המערכת היא די בבעיה.
הוא סותר את עצמו כל יום משהו אחר, ועכשיו פתאום החקים של ישראל ביתנו לוחצים עליו להיכנס לממשלה צרה. אתה מכיר תופעה כזו מהימים שהיית בישראל ביתנו שאפשר ללחוץ על ליברמן לבוא אליו עם הצעות כאלה?
אין דבר כזה ללחוץ עליו, אפשר לעלות בפניו נושאים, אני גם זוכר שלא פעם העלינו את הדברים, כל אחד נותן את המחשבותיו, אבל ללחוץ על אביגדור ליברמן בסוף, אביגדור ליברמן, איבט מתייעץ עם ליברמן ומקבל את ההחלטה. אין פה מישהו שיכול ללחוץ על אביגדור ליברמן, באמת, אביגדור ליברמן שומע את כולם ומקבל החלטה.
למה אתה עזבת את ישראל ביתנו?
למה אני עזבתי? אני החלטתי לפני יותר מחצי שנה, לפני עוד בחירות לכנסת 21, שדי מספיק, אני ראיתי שאני לא יכול להתקדם הלאה במערכת הפוליטית, להישאר פעם חמישית יושב ראש סיעה, אין עניין.
במערכת הפוליטית בכלל או בישראל ביתנו?
בשלב הזה גם במערכת פוליטית בכלל וגם בישראל ביתנו אני לא התמודדתי גם בבחירות הקודמות ואני חושב שגם בקרובות אני לא
אבל אתה מוגדר היום כאיש ליכוד, נכון?
כן, אני הצטרפתי לליכוד בגלל שראיתי שמפלגה שאני הייתי חלק ממנה ובניתי אותה במשך 20 שנה ביחד עם אביגדור ליברמן הלכה לכיוונים שלא בדיוק היו כיוונים שאני אהבתי אותם, וגם לא כיוונים שהמפלגה עצמה שמה לעצמה במשך 20 שנה.
כמו מה? כמו מה, מה לא, לאן זה הלך לא נכון?
קודם כל, כל הסוגיה של היחס בין העולים לחרדים, זה עלה למפלטים כאלה שאי אפשר היה להמשיך. אני חושב שאנחנו צריכים למצוא את הפתרונות ולא לפלס את לפלג את העם. ולצערי זה הלך לשם, אי יציבות שלטונית שזה גם כן היה דגל של מפלגת ישראל ביתנו, אפשר היה להיכנס לקואליציה עם 65 מנדטים ולקבל את כל ההישגים. דרך אגב גם היום יש את ההזדמנות הזאת, כי אין ממשלה כלשהי היום בלי אביגדור ליברמן, אם זה...
ומן הסתם גם לא תהיה אחרי הבחירות, לא נראה לי את הבדלים משמעותיים.
אני חושב שגם לא יהיה שינוי גדול, כן?
אז אולי מכך איווט סוף סוף מבין שאין לו ברירה אלא לרדת מהעץ, הוא עושה את זה בדמות הזמנת חוות דעת של אנשיו במפלגה שמייעצים לו במרכאות, בוא נצטרף לממשלה צרה, בוא נמצא את הנוסחה, בוא נוותר, נתגמש, תחילתו של תהליך.
אני חושב שזה אופציה שנבדקת באופן רציני בישראל ביתנו, אני לא חושב שהם פוסלים את הדבר הזה. מה שכן לדעתי חשוב, שגם המפלגות החרדיות יבואו עם הצעה רצינית, כי לעולי חבר העמים יש צרכים, ויש דברים, אם רוצים להיות שותפים
איתם, אפשר להתמודד עם הצרכים
שהם יכולים לבוא עם הישג לציבור, זה פשוט מאוד.
כן, אבל אתה יודע, אפשר לבוא להתמודד עם הצרכים וגם להגיע להסכמות, אני מתאר לעצמי, אבל כשליברמן כל הזמן מעטל, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר. אתה מדבר עם ליברמן שבעד ממשלה צרה או לא, אתה עם ליברמן שבעד ממשלת אחדות עם גנץ או לא, כאילו, אתה לא יודע...
אתה צודק שהיו הרבה מאוד הצעות בעד ממשלה, ממשלת אחדות נגד, ממשלת שיתוק, האם הולכים עם גנץ, כן הולכים, לא הולכים, עם דובי...
ואני רק מזכיר לך, אגב, שלפני הבחירות הקודמות, החרדים התגמשו, הלכו הכי רחוק לקראת ליברמן, ומה קרה? הלכנו לבחירות. אז אתה הולך לסמוך...
לא, בוא, זה לא נקודתי. אני לא חושב שהלכנו לבחירות רק בגלל סיפור החרדי, אולי היו עוד דברים, אבל זה לא רלוונטי כרגע, אנחנו כבר הרבה מעבר...
אולי כי ליברמן לא רוצה לראות את נתניהו בתפקיד?
אני גם פה, אתה יודע, היו בין אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו לא מעט קשיים וויכוחים ואפילו מריבות, וכן היו ביחד, הלכו בנפרד לא פעם אחד, והם ידעו לגשר על הפערים. אני לא חושב שזה, אלה הם הפערים שלא ניתן לגשר. אם הציבור העולים שאביגדור ליברמן מייצג אותם יקבל בתחום דת ומדינה לפחות חלק מהדברים, אבל באמת יקבל, אני לא חושב שיהיה אפשרות לאביגדור ליברמן להגיד אני לא נכנס בקואליציה. כי בסופו של דבר מפלגת ישראל ביתנו הייתה בנויה תמיד בצורה כזאת שאפשר לדבר עם ישראל ביתנו ועם העולם החרדי, וזה קרה לו פעם אחת, והגענו גם להישגים.
כן, אבל לא יפה, עשו עסקים יפים מאוד במשך הרבה מאוד שנים עם ליברמן, פתאום משהו השתנה.
אני לא, כשאני מסתכל על המערכת, אני לא חושב שיש פערים שלא ניתן, רק צריך באמת, קודם כל, בסופו של דבר, אם לא ייכנסו לממשלה, אז אי אפשר לעשות שום דבר. כן. התנאים שמים אותם על השולחן, זה לא אומר
שאפשר. נזכיר שיש לנו שבוע שזה נצח בפוליטיקה
אבל
הישראלית.
אבל אני רוצה להגיד לך, בצלאל, שדווקא במעמד של היום, כאשר בלי אביגדור ליברמן לא תהיה ממשלת 63, אפשר להגיע לכל ההישגים ולבצע את כל ההסכמים. מכיוון שיש אינטרס לכולם שהממשלה תהיה יציבה, ועם 63 אפשר לעשות ממשלה יציבה, אבל להגיע לכל ההישגים, גם
בתחום
שוב,
דת ומדינה. אבל שוב, זה תלוי בעיקר בליברמן. ברגע שהוא ירצה להיכנס למסע ומתן אמיתי, אמיתי, לא משחק, אני מניח שגם הצד השני יועיל בטובה.
אז כשחברי כנסת של אביגדור ליברמן יוצאים עם היוזמה הזאת, אז הוא מעוטט שהוא רוצה.
זה מעניין, נקודה מעניינת. טוב, אמר מי שמכיר אותו הרבה מאוד שנים. חבר הכנסת לשעבר רוברט אילטוב, תודה רבה.
בבקשה, תודה.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם שניים, איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, ואבי גרינצייק, שלום לכם.
בוקר טוב.
הנה, היה לנו פרשן ענייני ליברמן, שאומר, ליברמן מוטט באמת שהוא מחפש דרך לרדת מהעץ. אמיתי?
זה הסיבה שהוא עולה על עצים חדשים גם הבוקר הזה, מה? לא כל כך.
לא?
אני חושב שזה פחות יהיה בתקשורת ויותר בחדרי החדרים, אתה יודע, שישבו ויסגרו עניינים. לפחות איך שזה נראה בתקשורת הוא לא בדרך לרדת.
אני אסיף להזכיר שבבחירות שעברו גם הייתה תחושה כזאת, אתה יודע, עד רגע האחרון של פיזור הכנסת, שהנה עוד רגע ליברמן סוגר ועוד רגע הוא יורד מעץ, והיה לחץ גם על המפלגות החרדיות, כמו שהוא אמר קודם, שהחרדים צריכים לוותר, אז היה כל מיני הודעות שהחרדים ילכו לקראתו בהמון דברים וזה. בסוף הוא עשה סיבוב את הפניית פרסה שלו, ובעצם כביכול בא לבוחרה ואמר, הנה גם השפלתי את המפלגות החרדיות, הוצאתי מהם ויתורים, וגם לא נכנעתי על עקרונותיי וכולי. אני לא חושב שהם צריכים לתת לו עכשיו את המתנה הזו בקלות כל כך.
אבל אם זה מה שיביא אותנו לפתרון המשבר, הפלונטר, ולא נלך לבחירות, אולי זה שווה?
אני לא חושב שמישהו מהצדדים מאמין כרגע שיש סיכוי עוד בפתרון. בוא נגיד את האמת. אפילו מתווכים, אתה יודע, מתווכות, כל אלה שהם מעורבים בניסיון להביא כל מיני הבנות בשבועות האחרונים במערכת הפוליטית, רובם בשיחות אוף רקורד מיואשים מהסיכוי שיקרה משהו כזה.
טוב, תגידו, מה זה הסיפור הזה של זיוף נתוני הגיוס בצהל? יש לו מישהו הסבר? תאי, מה הסיפור?
יש לי הסבר יותר מדי ארוך, אני לא יודע אם יש לך מספיק זמן
כדי לשמוע אותו. בחצי מילה, מה הסיפור שפורסם הבוקר ברשת ב'?
בחצי מילה אני חושב שכולם צוחקים על כולם, אני חייב לומר לך את זה. פורסמו לפני מספר ימים נתוני הגיוס האחרונים, ושם הייתה ירידה תלולה במספר הגיוס. אז באים בצהל, גורמים בצהל ואומרים, לא, זה לא שהייתה ירידה. עד היום, אלו שהיו בתפקיד של ראש מנהלת חרדים, הם זייפו את הנתונים כלפי מעלה, ולמעשה הכפילו את הנתונים לפי טענתם. זה מה שהם אומרים היום. אגב, צהל בתגובתו כותב שהתגלתה טעות. בעצם צהל מודה בטעות שהתגלתה בספירה הזאת, ואם יוודע טעות, אז אנחנו נקפיד ונתחיל זה. עכשיו, יש בזה מלא משמעויות. למה אני אומר שיש כאן שקר על שקר? כל חבר ועדת חוץ וביטחון, או אפילו אנשים, אתה יודע, אפילו אנחנו העיתונאים שעקבנו אחרי זה, או אפילו מישהו שהזין לאבישי בן חיים, שמדבר כבר שנים על בלוף הגיוס, ידע שזה שטויות. מה זאת אומרת ידע? מבחינת הכנסת, ואני מצטט לך מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדיוק לפני שנה, נובמבר 18, שהוא זמן לבקשתו של אופר שלח. והוא בודק בעצם את שילוב החרדים בצהל. והמסמך הזה כותב במפורש, אגב, וכולם ידעו על זה, שלעניין נתוני הגיוס, שאתה אומר מי או כמה נתוני הגיוס, גם מי שלא חרדי, אבל למד באיזשהו מוסד חרדי, או מתגורר בריכוז חרדי, וכן על זה הדרך, יש כמה קריטריונים, מספר כחרדי. וזו הסיבה שבפועל, בניגוד לכל ההצהרות של 3,000 מתגייסים, 2,800 בשנה, ו-7,000 ברגע נתון, אפילו לא חצי, אבל את כולם ידעו את זה. עכשיו, שאלו אותי איזה מי זה מפריע, מה קרה עכשיו? אז שתי סיבות, כמו שאמרתי, או שאחד בצהל היום מנסה להסביר למה יש ירידה, או שאנחנו נסתם מערכת בחירות ומישהו מנסה לעורר שוב את נושא הגיוס, הרי להזכירך לפיד על נושא הגיוס קיבל המון מנדטים בזמנו, כן? ויכול להיות שהוא מנסה שוב זה. עכשיו, יש לזה גם משמעויות מעבר לזה, למה? כי אם...
אני רוצה גם לחדד, ולא רק כי זה עיגול פינות כזה שמגדירים את מי שלמד במוסד חרדי כחרדי ומרוויחים כל מיני זה. באמת יש בעיה בהגדרה הזו, אין בשום מקום בחוק הגדרה מסודרת למי הוא חרדי, נקרא לזה, בסדר? בנושא, בוועדת הגיוס, זה הייתה פעם
ראשונה... יש הגדרה, הגדירו, מי שלמד במוסד חרדי אי פעם.
זה ההגדרה שהומצאה במיוחד לצורך חוק הגיוס. עד אז, אני אספר, נגיד יותר מזה, כשבאו לסדר הגדרה של מי הוא חרדי לצורך אפליה מתקנת, שניסו להעביר, גם התקשו לייצר הגדרה כזו.
כן, אבל לא רק זה, חברים, צריך להבין, כן.
על המס שהוא מוסד ממשלתי, שאמור לטפל בסטטיסטיקות, מחקרים, יהיה מציג בעצמו לפחות ארבע דרכים שונות לחשב כזה דבר. אז מטבע הדברים, צריך פה להגל פינה לפעמים, לכאן או לכאן, זה גם לא איזה, אתה יודע, איזה קובינה בהכרח.
לא, אבל כולם ידעו מזה, זה לא דרמה גדולה. כל חבר ועדה או כל חבר כנסת שהשתתף בוועדה או צפה, יודע שאלו הנתונים. עכשיו, זה לא רק אנשים שלמדו במוסד חרדי והיום הם לא חרדים. זה גם כיפות סרוגות שהגיעו והתגייסו לנצח יהודה של הזכירכם. נצח יהודה הוא לפחות 40% מכלל יעדי הגיוס, כן? ואפילו אנשים לא חרדים בכלל שהתגייסו לנצח יהודה, נספרו למה? כי הטענה הייתה שזה גדוד חרדי, וזו הסיבה שכל מי שמתגייס. עכשיו, למה זה מסוכן? למה אנחנו דנים? למה זה מעניין אותנו בכלל? החוק הנוכחי, שהתקבל ב-2014 ובגץ פסל אותו את התיקונים, 19 ו-21, קובע ששר ביטחון יכול לדחות שירות של בחורי ישיבות באופן גורף מעל גיל מסוים, 19, 21, 24, תלוי בדירוג שמה, וזה מותנה בעמידה ביעדי הגיוס. אבל אם לא עמדו ביעדים, זה עובד הפוך, השר יכול לדחות רק למספר תלמידים מסוים, והשאר בעצם מקבלים גיוס גורף. ולכן הדבר הזה מסוכן, כי עד היום בעצם מה באו ואמרו, אנחנו עומדים ביעדים, נכון? בסדר, אז פה היה חסר 100, אבל בגדול עמדנו ביעדים, הכל בסדר. עכשיו בעצם אומרים, לא, כל מה שראיתם היה שקר, לא היה 2,500, 2,800, 3,000 כמו שהיה ב-2017, אלא פחות מחצי מזה. עכשיו זה לפתוח את הכל, בעצם גם את חוק הגיוס שהגיש מערכת הביטחון, נכון? כי אם היעדים הם בכלל לא קרובים למה שאמרת, וצהל היום, רק היום, מודה בכך שהנתונים היו טעות, אז תחשוב למה הדבר הזה יכול לגרור. צ'רסי מדליף את זה, אני...
בוא נסכם שיותר מאשר התגלו פה פרטים חדשים, יש פה קרב פנימי בצהל בין מי שכיהן בעבר, מי שכיהן היום בתפקידים האלה.
קיצור לא קשור אליהם.
כן, יותר
מאבקים. לא, אבל יהיה משמעויות, לא, 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 בצלאל, עזוב רגע, לא קשור אלינו משמעויות, אבל של הדבר הזה יכולות...
יכולות יהיה לזה הצלחות, אבל בסוף, בסוף זה לא שגילו עכשיו נתון חדש, זה לא שפתאום ימחקו 1,000 שמות של מתגייסים או להפך, זה לא הנושא.
אני מסכים לחלוטין, נכון, לא, לא, לא גילינו דבר חדש הבוקר הזה.
כן, איתי גדסי ואבי גרינצייג, הערכה שלכם ככה בסוף, ניחוש, אני יודע, אימור, איך שתקראו לזה, יש לנו שבוע לסיים את הסאגה, נלך לבחירות או לא?
כן, מן הסתם.
אני חושב שזו שאלה, אתה יודע, שכל שבוע נשאלים, ואני מניח שנמשיך לשאול אותה גם עוד חודש.
אנחנו מתקרבים לדדליין, זהו.
אז אני אומר, גם עוד חודש אנחנו נשאל את השאלה הזאת.
מה זה בעוד חודש? אין אפשרות כזו בעוד חודש, או שבעוד שבוע הכנסת מתפזרת או שלא.
כן, אני אגיד את זה ככה, הסיכוי שתקום ממשלה, אם ננסה לקמת את זה באחוזים, הוא 10%, 15%, הוא מאוד מאוד נמוך. זה יכול לקרות, אבל זה מאוד מאוד קלוש.
אז אני דווקא אלך על האפשרות של ממשלה צרה. רק בגלל שאני לא רוצה לזגזג, אתה יודע, כמו צהל, יום אחד אומר ככה,
רשמנו, רשמנו, הכל מקלט ומתועד, וניפגש עוד שבוע, נראה מי צדק.
תשמיעו לנו בדיוק, תשמיעו לנו את זה בעוד שבוע.
נשמיע לכם את ההקלטה. טוב, אתם באולפן שם תשמעו את ההקלטה הזו, היא חשובה, היא שווה הרבה כסף. איתי גדסי ואבי גרינצייג, תודה לכם, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר.
פרסמת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
אני רוצה להמליץ לכם על מלכה השקעות, החברה האמינה והמקצועית למעלה מעשור שמציעה לכם קרקע בפרדס חנה קרקור, צמודה לשטח ענק שאופשר בשנה האחרונה, וחלקה צבוע בצהוב בסכום של 119,000 שקלים. תזכרו, פוטנציאל להפשרה בכל רגע נתון. אני ממליץ לכם לחייק עכשיו לכוכבית 5751 ולקבל פרטים. כוכבית 5751. מלכה השקעות. מבחינתי, כבר יש לכם בית טוב.
רימון הדור הבא, רימון נקסט ג'נריישן.
רימון הדור הבא, מהיום ההגנה עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט. רימון נקסט ג'נריישן, חייגו עכשיו 1-800-222-234.
הידעתם שריביות המשכנתא הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים, כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. אנחנו בסוף השנה האזרחית, רבותיי. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתא שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתא ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשית המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
חברים, תקראו לזה עליית מדרגה, עדכון גרסה, שורה תחתונה, עוברים לשלב הבא והמציאות משתנה. זוכרים? חוק צמצום השימוש במזומן קובע. חל איסור לקבל ולשלם במזומן ובצ'ק פתוח סכומים העולים על המצוין בחוק. ומהיום אתם גם חשופים לכנס כבד ומאסר עד 3 שנים. סנשיין, משלמים על זה ובמזומן.
עונת המעבר נסתיימה. שלב האכיפה עולה מדרגה. עברתם על חוק צמצום השימוש במזומן? שילמתם ביוקר. עוד פרטים באתר רשות המיסים.
הונדה בימי מחירות לרכבים, אופנועים וקטנועים מ-4 ועד 6 בדצמבר. רכבים ואופנועים מרישוי 2020, המרת רייד-אין, הצעות מימון ועטבות. הונדה, כוכבית 2099, כפוף לתקנון ולדגמים שבמלאי.
בשביל להתפרנס חשוב להיות בר מזל, אבל הכי חשוב ללמוד בבר אילן. הצטרפו עכשיו למכינות למגוון תארים מבוקשים בקמפוס החרדי בבר אילן, ותיהנו מעדיפות בשוק העבודה ומפרנסה גבוהה ויציבה. לפרטים 077-275-3098.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר שזה חדדי. יש ישיבת חזון עובדיה. תעשו מה שאפשר כדי לקיים את הישיבה הזאת.
ישיבת חזון עובדיה שמרן מסר את נפשו עליה פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
מורה, גננת, צריכה מחשב שיעמוד בקצב שלך? עכשיו במרכז המחשבים, מחשב נייד, מעבד אינטל, i3, רק 1599 ש"ח. מרכז המחשבים, מעבדת מחשבים, ניידים ונייחים המתקדמת באזור. חייגו, כוכבית 6041.
טויוטה קורולה היברידית החדשה ב-100% מימון, החל מ-1488 שקלים בחודש, רק בקפיטל מוטורס, סוכנות הרכבים המובילה בישראל. כוכבית 6432, כוכבית 6432.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
מה קורה פה?
נראה לי שהמסעית שלנו עשתה תאונה.
אף אחד לא נפצע?
אני לא בטוח שלא נפצעתי, ואני כן בטוח שאנחנו חייבים לצאת מפה.
רק שאין לי מושג איך.
אנחנו נמצא פתרון.
שקט, שקט.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-796666.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:51 לפני סיום, קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, בוקר טוב קובי.
בוקר טוב גם לך.
טוב, הפעם אתה בדרך לצפון, לדרום, למרכז.
לא, הפעם מהצפון, אחרי, היום זה בדיוק שנה למבצע מגן צפוני, אותה חשיפת המנהרות.
מנהרות, שכחנו מזה לגמרי.
כן, כן, כי תמיד מסתכלים על דברים אחרים, אז זה בדיוק שנה לחשיפת המנהרות בגבול הצפון, אז בצהל מסתכלים גם על השנה, וגם מסתכלים קדימה, וכאשר אתה מסתכל קדימה ומסתכל על האירוע האחרון שהיה בגבול הלבנון, מה שמכונה בשפה המקצועית הצהלית, בין המצרים, כאשר המחבלים מהחיזבאללה יורים את אותו טיל קורנט לעבר אמבולנס הצבאי, עם תרגיל ההסחה של הצבא, זה אז יסתיים בשלום, ברוך השם, אבל מבינים בצהל שזה רק עניין של זמן עד אשר יהיה אירוע דומה, ולכן כל המכונות של צהל גם הבינו דברים חדשים אצל החיזבאללה. החיזבאללה לא יחכה עכשיו שבוע, שבועיים, חודש, והוא יגיד, אנחנו נגיב ואז יתצפתו, אלא מיד כאשר הם יבינו שיש אירוע שמצדיק תגובה, הם יגיבו. לכן כל ההשתנות של הצבא כאן בגבול הלבנון היא אחרת לחלוטין. אתה רואה יותר חיילים, אתה רואה ושומע את המפקדים שמדודרכים אותם, אתמול שמעתי אותם, איך מדודרכים את החיילים, לזמן תגובה של אפס, אין לכם זמן להתכונן, מיד כאשר יש לו אירוע, מיד תגיבו, ראינו שבוע שעבר את הרחפן, שעובר מגבול לבנון לתוך שטח ישראל, מצלם כמה תמונות וחוזר כילומת שבא, אז זה לא עובר בתגובה, בלי תגובה, ובצהל אומרים בצורה כללית, אנחנו משנים כאן את המשוואה, זה לא יהיה הסיפור של עזה, שהם יראו ואנחנו לא נגיב, כאן בגבול לבנון הסיפור אחר לחלוטין, גם האורך של הגבול, גם כמות הטילים שבידי החיזבאללה, גם הארגון של החיזבאללה מצריכים את הצבא להשתנות, לכן מדברים כאן על מציאות אחרת, מציאות חדשה, אל מול פני הלבנון.
טוב, והאתגרים באמת מהצפון הם לא פשוטים, אבל האמת היא שהאיראנים עסוקים עכשיו בתוך, בתוך ארצם, בהפגנות הסוערות, מאות הרוגים בהפגנות האלה, אין להם זמן עכשיו כנראה למה שקורה בחוץ.
וזאת אחת הבעיות, אני לא ארחיב את זה עכשיו.
לא, למה הבעיות? זה אומר שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
לא נכון, אבל אחת החשיבות שלנו שאנחנו חושבים בשבילהם, וזה אחת הדברים שאסור לנו לחשוב.
אנחנו לא חושבים בשבילהם, מפרשנים את המציאות.
נכון.
מפרשים, מסבירים. טוב, שיהיה שקט. זה הכי חשוב. קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
תודה, בצלאל, בוקר טוב.
יום טוב. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר להיום. מחר יהיה כאן בעזרת השם מהדורת סוף השבוע של מהדורת הבוקר עם איתי גדסי. אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה היומית. תודה לכם שהייתם איתנו היום וכל השבוע. תודה לאורך אבי גדלוביץ', תודה למוטי קופפר. נשתמע כאן בעזרת השם יום ראשון, דקה לשמונה. שיהיה לכולנו שבת, שלום, בוקר טוב, יום טוב ושקט.
חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. בסטנדרט היוקרתי של מרגליות. סוף השבוע יתקיים, אם ירצה השם, במלון הפאר דן פנורמה אילת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כ"ו עד כ"ח טבת, 23 עד 25 בינואר למניינם. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555.
רימון הדור הבא. מהיום ההגנה עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט. רימון Next Generation. חייגו עכשיו. 1-800-222-234.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. ממשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפרי ספא, המלון הכשר שלכם בקפריסין.
ביותת כסלב יוצאות יחד אל המרחב. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך לצאת איתנו למסע נשים לגוף ולנפש ברקע נופי הקסומים של אוקראינה. את המסע תלווה הזמרת סמדר מורג, ויחד נתחבר, נשמח, נגלה את הכוח והעוצמות שלנו. המסע יערך בין י' זין לחף בכסלב. המסע כולל טיסות ותנאי אירוח ברמת VIP. לפרטים 052-555-9663 052-555-9663. את באה?
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
עוד לא התקדמת לגלקסי S10? שבוע אחרון למבצע הגדול של הדרן. גם הנחה של 500 שקלים וגם גיפט קארט של 400 שקלים. חייג לפני שיגמר. כוכבית 8097. בחשרות בדין צדק בני ברק לסוחי פנסה. כוכבית 8097.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתה.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
למה אף אחד לא מגיע לשחק איתו?
אני לא ממש יודעת למה. אני מניחה שילדים נרתעים ממנו בגלל ה...
בגלל הכיסא גלגלים?
אין דבר כזה. זה שהוא בכיסא גלגלים לא הופך אותו לילד שלא משחקים איתו.
אמא, את יכולה לבוא לעזור לי רגע?
רגע, יששכר, אני בדלת עם אורחים חשובים שבאו במיוחד בשבילך.
אורחים בשבילי? למנויים חייגו!
0722-796666.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
שלום וברוכים הבאים לרשת האסתטיקה הרפואית של דבי וולף, להסרת דאגות, הקישו אחת.
דבי וולף מזמינה אתכם ליום האקנה. בואי לטפל באורך אחת ולתמיד, בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ועם התכשירים הטובים ביותר. ימי אקנה מיוחדים יתקיימו בכל הסניפים. לפרטים חייגי עכשיו, 1-700-500-401. דבי וולף רפואה אסתטית, 1-700-500-401.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. בצהל נערכים לכל